שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על ספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי, ה-23 בנובמבר 2021. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם, הבנק הבינלאומי מפרסם תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים שהסתיימו ב-2021. אני עוברת יחד איתכם על המצגת. הרווח הנקי של הבנק בתשעה חודשים מסתכם במיליארד 72 מיליון ש"ח, גידול שכמעט 100% לעומת הרווח בתקופה המקבילה אשתקד, עם תשואה על ההון של 15.3%. בעמוד 4 אתם בעצם רואים את הנושאים המרכזיים שקשורים לתוצאות תשעת החודשים. דבר ראשון, לרווח הנקי שכמו שאמרנו הוא מיליארד 72 מיליון שקלים, צמיחה של 99% לעומת התשעה חודשים המקבילים אשתקד. ההכנסות צמחו ב-8.5%, האשראי צמח ב-6.8% בשנה האחרונה. תיק נכסי הלקוחות צמח ב-22.6% והפקדונות צמחו ב-9.1%. יחס היעילות ממשיך להשתפר ועומד על 57.9%. אם אנחנו מסתכלים על הרבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זה עמוד 5, אנחנו רואים רווח נקי של 364 מיליוני שקלים, צמיחה של 81% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כאשר התשואה על ההון עומדת 15.5%. אנחנו רואים שיפור ביחס היעילות ל-57.3, כאשר יחס ההון רובד אחד של הבנק הבינלאומי הוא 11.64%. הבנק עומד בעצם בפער הכי גבוה בין אלימות ההון טירואן שלו לבין בעצם הדרישות הרגולטוריות, 3.4%, מה שכמובן משפיע על התשואה על ההון. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון השלישי מינוס 0.29%, ויש לנו בעצם החזרי הפרשות, והצמיחה בהכנסות רבעון מול רבעון 8.8%. מה שחשוב לראות זה לא רבעון אחד לרבעון אחד, או תשעה חודשים מול תשעה חודשים, אלא אנחנו רואים פה בעצם צמיחה מתמשכת בכל תחומי הפעילות של הבנק הבינלאומי. אתם רואים פה בעצם תוצאות מ-2015 עד הרבעון הזה, אנחנו רואים צמיחה באשראי של 33% בתקופה של 5 שנים ו-9 חודשים. אנחנו רואים פה בעצם צמיחה ממוצעת של 5% ומעלה. אנחנו רואים צמיחה בפקדונות הציבור של 44%. צמיחה מתמשכת בהכנסות של הבנק וצמיחה של 34% בסך הכל תיק נכסי הלקוחות. הבנק הבינלאומי הוא בנק שמתמחה בכל הפעילות של שוק ההון, כל שירותי שוק ההון, המסחר של הלקוחות, ומה שאנחנו רואים כאן זה בעצם הרי שותפי מזומנים מאוד גבוהים בכל המערכת, והמזומנים האלה מופנים בעצם לבנק שנותן את השירותים ונותן את כלל שירותי שוק ההון. אנחנו רואים פה תיק נכסי לקוחות שעומד על 588 מיליארד שקלים, מה שכמובן מהווה גידול בהיקפי הפעילות של הבנק גם בתחום הזה. התשואה על ההון, כמו שראינו, עולה במהלך כל השנים האחרונות, אנחנו נמצאים עכשיו על 15.3%, ויחס היעילות משתפר, אתם רואים פה שב-2015 היינו ב-77.6%, ואנחנו נמצאים עכשיו ב-57.9%. יחס היעילות משתפר גם כמובן על ידי גידול בהכנסות, אבל עם דגש גדול על ריסון וירידה בהוצאות. הבנק מפעיל תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח להתייעלות, שבאמצעותה אנחנו בעצם משפרים תהליכי עבודה, מרחיבים דיגיטציה. הוצאנו עכשיו לאחר המיזוגים שעשינו את המערך האירופי התפעולי מהסניפים השנה הזאת, ואנחנו ממשיכים קדימה בשנים הקרובות כל פעם חלקים נוספים. אנחנו עושים אוטומציה לכל המערכים האירופיים וגם לפעולות רפפטיביות אחרות. דיגיטציה של מערכות תפעוליות. הלקוחות ממשיכים להשתמש בדיגיטל ומגדילים את השימוש בדיגיטל כל הזמן, וכמובן עדיין יש הרבה פעולות לעשות בסינרגיות שקשורות למיזוגי הבנקים. כתוב בדוחות הכספיים, ואני גם מעדכנת שהבנק יצא השנה בתוכנית פרישה מוקדמת, שבה יפרשו כ-2% מהעובדים מהבנק. מרבית העובדים יפרשו ברבעון הרביעי, כלומר שברבעון הרביעי אנחנו נראה הוצאות סילוק, והירידה בכוח אדם וההשפעה על המשך ההתייעלות תהיה בשנת 2022. אם אנחנו מסתכלים על תוצאות הרווח וההפסד, אני בעמוד 8, אנחנו רואים שסך הכל הכנסות המימון גדלו ב-11%. יש לנו ירידה, בעצם הכנסה, להפסדי אשראי. אנחנו רואים שבשנת 2020 הפרשנו בתשעה חודשים 413 מיליוני שקלים. בתשעה חודשים הראשונים של 2021 אנחנו רושמים הכנסה של 206, זה בעצם הכנסה של מינוס 0.3%. יש לנו צמיחה יפה בעמלות של 3%, מתוכם עמלות פעילות שוק ההון, שזו ההתמחות של הבנק הבינלאומי, 6.3%, וסך הכל ההכנסות גדלו ב-8.5%. אם אנחנו מסתכלים על ההוצאות, אנחנו רואים עלייה בהוצאות של 3.1%, היא מוסברת בעיקרה מהתאמת רכיבי התגמול משתנים לרווחיות. האמת היא שאם מנטרלים את זה, אנחנו היינו רואים ירידה גם בהוצאות תפעוליות לתשעת החודשים. אנחנו רואים פה בעצם עלייה בהוצאות משכורות ונלוות עקב ההפרשה למענקים. אנחנו רואים ירידה בהוצאות החזקת בניינים וציוד עקב המשך תהליכי ההתייעלות של הבנק. אנחנו רואים עלייה קלה בהוצאות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, זה עקב השקעות המחשוב הגבוהות של הבנק. אנחנו עומדים היום בחזית הטכנולוגית מאוד מתקדמת, וזה כמובן דורש השקעות. ובסך הכל הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים עלה במעל ל-100%. ההפרשה למיסים, אתם זוכרים, שנה קודמת הייתה לנו הכנסה מיוחדת, השנה בעצם אין לנו, ולכן אנחנו רואים פה בנוסף לגידול בהכנסות גם סיבה נוספת לעלייה בהפרשה למיסים. ויזה קל, אנחנו מזיגים ב-28%, גם בר גדל הרווח, ולכן אנחנו רואים פה גידול גם כאן, וסך הכל הרווח הנקי עלה ב-532 מיליוני שקלים. הרווח מפעולות מימון מפעילות שוטפת, מורכב בעצם מהרווח הרגיל של מפעילות מימון, שאנחנו רואים שצמח ב-11%. אנחנו מנטרלים מתוכו השפעות שאינה מפעילות שוטפת, בעיקר רווחים שקשורים להשקעות הפיננסיות של הבנק של הנוסטרו, ואז אנחנו מגיעים לרווח מימוני מפעילות שוטפת שעלה ב-2.2%. אחד הדברים שמשפיעים הכי הרבה על הבנק הבינלאומי, גם בהשוואה למערכת, זה ירידת הריבית. אנחנו רואים שגם הריבית הדולרית וגם הריבית השקלית ירדו בשנה האחרונה. אנחנו בנק שיש לו עודפי מזומנים מאוד גבוהים, יש לנו התמחות בבנקאות פרטית ובשוק ההון, ולכן חלקו של הבנק בסך הכל הפקדונות והעו"ש במערכת הוא גבוה. לכן כשהריבית יורדת זה משפיע על הבנק לרעה, כמובן בפוטנציאל כשהריבית תעלה, ההשפעה תהיה כמובן בכיוון ההפוך לטובת הבנק הבינלאומי. אנחנו רואים פה שכשאנחנו מנטרלים מהרווח המימוני מפעילות שוטפת את עליית המדד בתקופה שהשפיעה על הפוזיציה המדדית, יש לנו ירידה ברווח המימוני מפעילות שוטפת ונטרול המדד. הירידה הזאת נובעת מירידה בריביות, כמו שאמרתי קודם לכן, והיא קוזזה כמובן על ידי גידול בפעילות של הבנק. ברבעון מול רבעון אנחנו רואים גם עלייה ברווח המימוני מפעילות שוטפת, של 7.1%, גם בניטרול המדד אנחנו רואים עלייה יפה של 2.7%, וזה נובע מהעובדה בעצם שהבנק מגדיל את הפעילות שלו, הן בהיקפי האשראי, הן בהיקפי הפקדונות, ובמקביל כמובן אין ירידה בריבית. לכן זה בדיוק הסיבה שככל שכמובן הריבית לא תרד אלא תעלה, אז ההשלכה לבנק הבינלאומי תהיה חיובית. יש לנו צמיחה יפה בעמלות התפעוליות שנובעת מצמיחה בפעילות הבנק, סך הכל העמלות התפעוליות עלו ב3%, 9 חודשים מול 9 חודשים. אנחנו רואים עלייה מרשימה בהכנסות מפעילות שוק ההון. גם שנה קודמת הייתה לנו צמיחה מאוד גבוהה, והשנה אנחנו ממשיכים לצמוח. גם היקף התיק של הבנק הבינלאומי, היקפי התיק של לקוחות הבנק הבינלאומי עולה. אנחנו רואים פה צמיחה של 33 מיליוני שקלים. אנחנו רואים עלייה יפה בהכנסות מכרטיסי האשראי עקב גידול בפעילות הלקוחות, וירידה בעמלות מניהול חשבון, שנובעת כמובן מהמשך הדיגיטציה ופעילות הלקוחות בדיגיטל. תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, אני בשקף 12, תיק האשראי של הבנק הבינלאומי צמח ב6.8%. אנחנו רואים צמיחה יפה בכל תחומי הפעילות של הבנק, כאשר בתשעה חודשים אנחנו רואים צמיחה של 5.1%. אתם רואים את תיק האשראי של הבנק עם תמהיל איכותי ומבוזר היטב, כאשר אשראי לפרטיים מהווה 55% מעתיק. אגב, אנחנו ממשיכים לצמוח גם ביתרות האשראי החוץ מאזני, ערבויות והתחייבויות אחרות צמחו ב-17%. בואו נראה את הצמיחה בתיק האשראי לפי תחומי הפעילות. הבנק הבינלאומי הוא בנק בינוני, בנק צומח, צומח בכל תחומי הפעילות שלו, בעיקר כמובן בתחומים שבהם הוא מתמקד, שזה משקי בית, משכנתאות ועסקים קטנים ובינוניים. אנחנו רואים צמיחה באשראי למשקי הבית ב-4.4% בשנה האחרונה, ב-4% בתשעת החודשים, אגב 0.7 ברבעון השלישי. אנחנו רואים צמיחה מאוד יפה במשכנתאות, 13.4% בשנה, 10% בתשעה חודשים ו-3.3% ברבעון השלישי, המשך של צמיחה. אנחנו רואים צמיחה יפה בעסקים קטנים, כאשר הצמיחה היא 9% בשנה, 5.8% בתשעה חודשים ו-2% ברבעון השלישי. אנחנו גדלים יחד עם הלקוחות שלנו בפעילות שלהם, וצמיחה יפה בעסקים הבינוניים של 5.4% בשנה האחרונה, כמעט 8% בתשעה חודשים ו-2% ברבעון השלישי. כל אלה בתחומי העיסוק של הבנק הבינלאומי, עם צמיחה מאוד יפה בכל התחומים ובפיזור גדול, עם תיק אשראי איכותי. לגבי עסקים גדולים אנחנו רואים ירידה, היא נובעת בעיקרה מפעילות גם של חברות כרטיסי אשראי ופעילויות אחרות שפחות משפיעות בעצם על ההכנסות מהתחום הזה. אם נסתכל על תיק נכסי הלקוחות של הבנק, זה עמוד 14, כמו שאמרתי, צמיחה מאוד יפה בתחום ההתמחות של הבנק הבינלאומי, שזה כל הנושא של שוק ההון, עם צמיחה של 28% בסך הכל תיק נכסי הלקוחות, שעומד בממוצע בתשעה חודשים על 568 מיליארד שקלים, גם צמיחה בהיקף ניירות הערך וגם בהיקף פקדונות הציבור, גם בתיק נכסי הלקוחות הפרטיים יש צמיחה מאוד גבוהה של 14%, כאשר ניירות הערך עולים ב-20% ופקדונות הציבור ב-10%. צריך לזכור, כל עוד יש עודפי מזומנים מאוד גדולים, גם בישראל וגם בעולם, פעילות שוק ההון היא מאוד מאוד צומחת, והבנק הבינלאומי צומח בה, גם בהשוואה לכל הבנקים אחרים במערכת, מה שמביא לגידול בהכנסות התפעוליות של הבנק, וגידול גם בהיקפי הפעילות שלו. לגבי תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, לבנק הבינלאומי יש תיק אשראי איכותי. אנחנו רואים פה את דחיית תשלומי האשראי עקב הקורונה ל-30 לספטמבר. סכום התשלומים שנדחו נכון ל-30 לספטמבר עומד על 10 מיליוני שקלים בלבד, כאשר יתרת האשראי שבגינו נדחו התשלומים היא 90 מיליון שקלים, זה פחות מאחוז, 0.09% מסך הכל תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. תזכרו כמה זה היה בשיא הקורונה, היינו אז עם דחיות של כמעט 7 מיליארד שקלים, אנחנו נמצאים היום ב-90 מיליון, ומה שחשוב זה גם להשוות למערכת. אנחנו רואים שבעוד שבבינלאומי שיעור יתרת האשראי בגינו נדחו תשלומים עקב הקורונה הוא 0.09%, המערכת, שאר הבנקים, הבת הבנקים הגדולים עומדים על 1.28%, אתם רואים גם שאין כמעט דחיות, אין דחיות אשראי, באשראי הצרכני ובעסקים הבינוניים, גם בעסקים הגדולים זה כמעט שואף לאפס, גם זה בהשוואה למערכת, כמו אנחנו רואים פה תיק אשראי מאוד איכותי לבנק הבינלאומי. ההוצאות בגין הפסדי אשראי בבנק הבינלאומי, כמו שאמרנו קודם, זה הכנסה בתשעה חודשים, זה מגמה דומה בכל המערכת הבנקאית, גם בישראל וגם בעולם. אנחנו רואים פה שיעור הפרשה שלילי של 0.3% לעומת הוצאה של 0.62% בתשעה חודשים המקבילים אשתקד, שהייתה תקופת שיא הקורונה. אנחנו רואים שבתשעת החודשים המקבילים, או בשנת 2020, סך הכל ההפרשה הקבוצתית שמרביתה הופרשה עקב חשש מההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה, הייתה 464 מיליוני שקלים. מתוכה בעצם יש לנו הכנסה עכשיו של 183 מיליוני שקלים, שזה אומר שחלק מההפרשה חזרה. כמובן שבסופו של דבר אנחנו רואים פה שעיקר ההפרשה גדלה ב-2020 בתחום של ההפרשה הקבוצתית, וגם ההחזרה עכשיו היא 0.27% בגין ההפרשה הקבוצתית. עדיין הבנק שומר על קריות ביטחון גבוהות, כאשר אנחנו רואים שלפני הקורונה, בסוף 2019, ראינו על יחס היקף האשראי, היקף ההפרשה המאזנית להפסדי האשראי לאשראי של 1.05, אנחנו עומדים היום אחרי כל ההחזרים על 1.12%, כלומר עדיין גבוה יותר מלפני משבר הקורונה, וזה קרית ביטחון, כי עדיין יש חוסר ודאות לגבי ההשלכות של משבר הקורונה על השנים הבאות. הבנק ממשיך לשמור על איתנות פיננסית גבוהה. אנחנו נמצאים ביחס הון עצמי רובד אחד של 11.64%, 3.4% גבוה יותר מהיחס הון הרגולטורי הנדרש, וגם אם בנק ישראל בעצם יחזיר את ההקלות, אנחנו נהיה ב-2.4% מעבר ליחס הרגולטורי ללא הקלות. זה הפער הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, מה שמאפשר לנו גם להמשיך לצמוח וגם לחזור למדיניות חלוקת דיווידנדים, כמו שהיינו רגילים אליה בעבר, ברגע שכמובן הרגולטור יאפשר. גם יחס ההון הכולל שלנו נמצא במרווח גבוה מעבר למה שנדרש מאיתנו. לבנק יש נזילות גבוהה שמתבטאת גם ביחס כיסוי הנזילות וגם ביחס פקדונות לאשראי. הבנק צומח הן בהיקף המאזני שלו והן בהון שלו. אתם רואים בעמוד 18, סך הכל המאזן של הבנק עומד על 174 מיליארדי שקלים, צמיחה של 4% מתחילת השנה. יחס המינוף שלנו עולה, מה שמאפשר כמובן עוד איתנות, הוא עומד היום על 5.54%, אבל חלקו הגדול מושפע בעצם מהפקדות מזומנים של הבנק הבינלאומי בבנק המרכזי, ששם אנחנו נמצאים בפלח שוק גבוה, לכן בניטרול ההפקדות האלה אנחנו נמצאים ביחס מינוף של 7.8, שהוא יחס מינוף גבוה מאוד. תשואת הדיבידנד של הבנק הבינלאומי עומד על 2.5%. דירקטוריון הבנק אישר היום חלוקת דיבידנד בסך של 320 מיליוני שקלים, המהווה 30% מהרווח הנקי לתקופה. אגב, אחרי החלוקה עמדת תשואת הדיבידנד יעמוד על 6%. החלוקה של 30% היא בהתאם לעמדת בנק ישראל, וזה בנוסף לדיבידנד שחילקנו בתחילת ספטמבר של 225 מיליוני שקלים, שזה על פי עמדת הרגולטור, המקסימום 30% מהרווח של 2020. בסך הכל אנחנו חילקנו ונחלק לפי ההכרזה של היום 545 מיליוני שקלים דיבידנד. הבנק הבינלאומי גם ציין בדוחות הכספיים שמדיניות הדיבידנד, מדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק, שהיא עומדת על עד 50% מהרווח השנתי, לא חל בשינוי, היא נותרה בעינה, והיישום שלה ימשיך להיבחן בהתאם להתפתחויות, וגם בהתאם כמובן להנחיות המפקח על הבנקים. אם נסכם, הדוחות הכספיים של הבנק הבינלאומי לתשעה חודשים שהסתיימו בספטמבר 2021 משקפים צמיחה, איתנות פיננסית והתייעלות. אנחנו רואים את הרווח הנקי בצמיחה של כמעט 100%, תשואת רווח נקי על הון 15.3%, גידול בהכנסות, גידול באשראי בכל תחומי המיקוד של הבנק הבינלאומי, צמיחה בהיקף פעילות הלקוחות ובגיוס לקוחות, צמיחה ביתרות פקדונות הציבור, צמיחה בתיק נכסי הלקוחות של 23% בשנה האחרונה, מה שמשפיע כמובן גם על צמיחה בהכנסות התפעוליות בתחום. הבנק ממשיך להתייעל ועומד ביחס יעילות תפעולית של 57.9%. כאשר ב-29 ליוני הבנק אישר תוכנית פרישה מוקדמת שמתבצעת בימים אלה ואמורה להסתיים בעצם עד סוף השנה. הבנק עומד באיתנות פיננסית גבוהה שמאפשרת לו גם לצמוח וגם להמשיך לחלק דיווידנדים על פי המדיניות שלו ברגע שזה מתאפשר. אנחנו רואים יחסי אלימות הון גבוהים, יחסי כיסוי נזילות גבוהים, שיעור דחיית חובות אפסי, וכמובן קיטון בהפרשה להפסדי אשראי, שעומד היום על הפרשה שלילית של 0.3%. הבנק ממשיך לצמוח ולפתח את הפעילות שלו, וממשיך להוביל ולהשקיע בנושא של חדשנות ודיגיטציה. אנחנו היינו הבנק הראשון שהשיק השנה את מערכת המולטי-בנק, שמאפשרת ללקוחות לקבל שירות אגרגציה רב-בנקאית, מה שאפשר לנו כמובן לתת להם אינדיקציות לגבי הפעילות שלהם, ולאפשר להם לפעול בצורה נכונה יותר מול המערכת הבנקאית. היינו הראשונים שעלינו בזה. הבנק הבינלאומי השיק תכנון פיננסי ב-PBWise, מה שמאפשר ללקוח לצפות בתיק כל הנכסים הפיננסיים שלו בכל המערכת הבנקאית, וגם נכסים פיננסיים אחרים, אם הוא רוצה להוסיף אותם, מאפשר לנו ייעוץ טוב יותר ומאפשר לו לקבל מידע רב לפעילות שלו בכל התחומים הפיננסיים. הבנק נכנס לארנקים הדיגיטליים גם בהשקת PBPay, שזה בעצם ארנק דיגיטלי של הבנק הבינלאומי, וכמובן גם בהשקת אפל פיי ובקרוב גם גוגל פיי. אנחנו מיישמים את המעבר בקליק, ניוד בין הבנקים באינטרנט ובאפליקציה, ואנחנו מאוד שמחים על העובדה הזאת, מאחר וזה מאפשר ללקוחות לעבור במהירות לבנק הבינלאומי. והבנק ממשיך לשדרג את כל היכולות הדיגיטליות שלו, גם בהיבטים של ייעוץ השקעות, גם בהיבטים של פתיחת חשבון, ייעוץ פנסיוני, שירותי שוק הון מתקדמים, וכמובן השקת שירותים שיאפשרו ללקוחות לבחון היטב את כל הפעילות שלהם דרך הבנקאות הפתוחה, ושילובים של אוטומציה בתוך כל מערכות התפעוליות של הבנק, על מנת להמשיך להתייעל. אני מודה לכם על ההקשבה, ואני אשמח לשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבור צדיק, לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 0392-55925, החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבור צדיק, בבקשה.
תודה רבה על ההקשבה, ושיהיה לכם המשך יום נעים. בריאות טובה.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.